שלום רב, בסייעתא דשמיא, בשעה טובה. אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד, כאשר מדי שבוע לומדים שיחה בליקוטי שיחות, ובשבועות האחרונים, או אולי כבר בחודשים האחרונים, השיעור שלנו מצטרף למפעל הליקוטי שיחות העולמי, שכלל חסידי חב"ד בכל העולם, לומדים שיחות במשותף מתוך סדר שנקבע מראש, ובימים אלה לומדים בשבוע הזה פרשת פנחס, לומדים מתוך ליקוטי שיחות חלק י"ג, יש שתי שיחות לפרשת פנחס, ואנחנו נלמד בעזרת השם אחת מהשיחות, שיחה מאוד מיוחדת, שהכותרת שלה, המסקנה שלה, ההוראה, אם אפשר לומר גם כן אקטואלית לימינו, והתוכן של הדברים, מסקנת הדברים, כפי שאנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, עד כמה הקדוש ברוך הוא משתוקק, עד כמה הקדוש ברוך הוא קמה וחפץ ורוצה בתפילתם של עם ישראל, בתפילתם של יהודים, עד כמה כל תפילה של כל יהודי חשובה ויקרה אצל הקדוש ברוך הוא, שיחה מאוד מיוחדת, כאשר נקודת המוצא היא מתוך פרשת ודיני הקורבנות שבפרשתנו, פרשת פנחס, שיחה מאוד מיוחדת, נראה בפנים. אומר הרבי, בתחילת פרשת הקורבנות, פרשת פנחס, פרשת הקורבנות, בפרשתנו הפרשה מתחילה, מעתיק רש"י את התיבות, צב את בני ישראל, צב את בני ישראל, אמרת עליהם את קורבוני לחמי, לישי וכו'. אז רש"י לוקח, פותח את המילים, מעתיק את המילים, צב את בני ישראל, ומפרש, מה אמור למעלה? מהי הפרשה הקודמת, קודם לכן? יפקוד השם, משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם את בני ישראל, איש על העידה, אשר יוציאים ואשר יביאים וכו'. אם כן, מה אמור למעלה? יפקוד השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עד שאתה מצווני על בניי ומזרז אותי עליהם ושאני אדאג להם ואני אפקוד וימנה איש על העידה, צווה את בניי עליי, תזרז את בניי, את בני ישראל עליי, ומשל לבת מלך וכו', את המשל נראה עוד מעט, את פרטי המשל והדיונים מפרטי המשל, אבל על כל פנים, מה רש"י בא לבאר פה? נראה תכף בעניין, נראה תכף בהמשך הדברים, אבל אלו הם דברי הפתיחה של רש"י, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עד שאתה מצווני, עד שאתה מצווה אותי על בניי, אז אני מצווה אותך שתזרז את בני ישראל עליי. שואל הרב, צריך להבין בתחילת הדיון, מה למעשה הוא, מה הנושא שרש"י בא לבאר כאן. צריך להבין, מה קשה לרש"י בתיבות צו את בני ישראל שהוא צריך לפרש אותם? מה בכלל מפריע, מה בכלל צריך להבין פה במילים צו את בני ישראל שרש"י צריך לבאר אותם? ואם משום תיבת צו, אם רש"י בא לפרש את המילה צו, הרי כבר פרשה רש"י בתחילת פרשת צו, בתחילת בחומש ויקרא, ובהדגשה, ושם כבר רש"י מדגיש מה הפירוש המילה צו, אומר שם רש"י, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, משמעות המילה צו, זה זירוז, זירוז תמידי לדורות, היינו שבכל מקום אין פירוש אחר לצו, הרי אין צו אלא מיד זירוז ולדורות, זאת אומרת שזה תמיד הפירוש של המילה צו, אם כן גם לענייננו, צו את בני ישראל כאן, זה גם המשמעות של המילה צו, מה צריך לפרש פה? הכל ברור, הכל ידוע. אם כן, האפשרות שרש"י בא לפרש את המילה צו היא לא נכונה, אי אפשר לומר זאת, כי את משמעות המילה צו אנחנו כבר יודעים מפרשת מחומש ויקרא. אז אולי יש מפרשים שבאים לומר שהכוונה פה רש"י בא לפרש עניין אחר. יש מפרשים שרש"י בא לבאר את הסמיכות של הפרשה הזו של פרשת הקורבנות לפרשה הקודמת, יפקוד השם את בני, יפקוד השם איש על העידה וכולי. רש"י בא לבאר את השייכות, את הקשר בין שני הפרשיות, למה הם נסמכו זו לזו. וזוהי כוונת רש"י במה שכתוב, במה שהוא כותב, מה אמור למעלה יפקוד השם, כלומר שלכאורה זה מה שרש"י בא להסביר, מהו הקשר בין פרשתנו, פרשת הקורבנות, לאמור למעלה יפקוד השם. הוא מתרץ שזה היה הדו-שיח שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, עד שאתה מזרז אותי על בניי, תזרז את בניי עליי. אם כן, האפשרות השנייה, שרש"י בא לבאר את סמיכות הפרשיות. אבל הרבי גם לא מקבל את, שזה למעשה משמעות דברי רש"י, שזה מה שהפריע לו, וזה מה שרש"י בא לבאר. מדוע? א', אומר הרבי, קשה לפרש כן מפירוש רש"י שלנו, כי א', סגנון רשי כיוצא בזה, בדרך כלל כשרשי בא להסביר את סמיכות המקראות או סמיכות הפרשיות, כשבא לפרש סמיכות הפרשיות הוא למה נסמכה וכולי. תמיד כשבא לבאר עניין שכזה אז הוא פותח למה נסמכה פרשה זו לפרשה זו, וכי לשונו בפרשה זו עצמו פרשת פנחס. על הפסוק עלה אל הר העברים, אומר רשי, למה נסמכה לכאן? וככה בדוגמאות נוספות, בריש פרשת שלח, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, ודוגמה נוספת בפרשת בעלותך, בתחילת הפרשה, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, ועוד. אם כן, כאשר רשי בא לפרש עניין של סמיכות פרשיות, הוא פותח בביטוי למה נסמכה הפרשה זו לפרשה זו. כאן שהוא לא נוקט בביטוי הזה, מסתבר שהוא לא בא בהכרח להסביר את העניין של סמיכות הפרשיות. זה תמיהה ראשונה למחשבה הזו. בתומי הרבי, סמיכות הפרשיות בנידון דידן בנושא שלנו, בפרשה שלנו, מובנת היא בפשטות, כיוון שעד עכשיו, ואנחנו כבר עומדים בסוף 40 שנה של בני ישראל במדבר, לא נאמרה עדיין פרשת הקורבנות, לא יודעים את כל סדרה הקורבנות בחגים וקורבנות התמיד וכו'. מוכרח הקדוש ברוך הוא לצוותם על זה עתה, כעת, קודם התחלת משנה תורה, אנחנו כבר סמוכים לחומש דברים, משנה תורה, אילו הדברים אשר דיבר משה, ואם לא עכשיו, אי מתי? אז אין בכלל שאלה למה נסמכה, למה הפרשה הזו, פרשת הקורבנות מופיעה כאן, כי זה כבר סוף חומש במדבר, סוף הדברים של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל כבר נמצא בסוף 40 שנה, אם לא עכשיו, אי מתי? ברור שהנושא של נושא הקורבנות אמור להיכתב כאן. אם כן, מכוח שני השאלות האלה, לא, רשי לא מגיע להסביר את הנושא של סמיכות הפרשיות. אז זה אפשרות שנייה מה שרשי בא להסביר, והרבי דוחה זאת, והרבי מביא אפשרות אחרת. רעיון שלישי, מה מפריע לרשי, מה רשי בא להסביר כאן. גם אין לפרש שקשה לרשי כפל הלשון בפסוק שלנו, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, יש פה כביכול דיבור כפול, אמירה כפולה, אשר אחד מהם הוא לכאורה מיוחתר, צו את בני ישראל ואמרת עליהם. אולי יש פה דיבור כפול, ציווי כפול, ואולי זה מה שהפריע לרשי. לא, אומר הרבי שלו. למה? א', אם זה מה שהיה מפריע לרשי, היה לו לרשי להעתיק מהכתוב, לפני פירושו, או בתוך פירושו, גם את המילים ואמרת עליהם, כי על ידי זה נתעוררה הקושייה, אבל כיוון שרשי לא מזכיר את המילים ואמרת עליהם, לא בדיבור המתחיל, ולא בתוך הפירוש שלו, אז משתמע, מסתבר מכך שהוא לא מגיע להסביר דווקא את המילים, את כפל הלשון, צו את בני ישראל ואמרת עליהם. עוד, אומר הרבי שאי אפשר לומר שזה מה שרשי בא לחפש בפירושו זה, לפנינו, לכמה בפרשת מסעי, בשייכות לגבולות הארץ, נאמר גם כן, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, ורשי לא מסביר על כך כלום. אם כן, אנחנו רואים שיש הביטוי הזה, כפל הביטוי הזה מופיע עוד כמה פעמים במקראות, ורשי לא מסביר את הכפילות הזו. זאת אומרת שזה לא משהו שבהכרח אמורים להסביר זאת. ג. בכלל נאמר בתורה, עוד פעמים רבות, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, ורשי לא מסביר את כפל הלשון, זאת אומרת, דבר, צו ואמרת, ההכפלה, דבר ואמרת, צו ותדבר וכו', מופיע עוד כמה פעמים, ורשי לא מסביר זאת. הוא מוכרח לומר כי על דרך הפשט אין זה קושייה, וכפל הלשון הוא לחיזוק הציווי וכיוצא בזה. אם כן, שוב, לא זה מה שרשי בא להסביר כאן, אז תמוה אם כן, מה מפריע לרשי בכלל בדיבור המתחיל במילים על צו את בני ישראל, מה לא מובן בפשוטו של מקרא, שזאת רשי בא להסביר בפירושו זה. אם כן, אנחנו אם כן בתמיהה ראשונה, מה מפריע לרשי, מה רשי הגיע להסביר בכלל בפירושו זה. עד כאן זה תחילה דברי רשי, ועכשיו הרבי ממשיך ומבאר את המשל שרשי מביא בעניין הזה. ב' רשי ממשיך בפירושו, משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם, בת מלך שהייתה לפני פטירתה, והייתה מפקדת לבעלה על בניה, הייתה מפקדת מזרזת לבעלה על בניה, שלא ישכח אותם, שהמשיך לטפל בהם, שהמשיך לדאוג להם, וכולי כדאיתה בספרי, רשי לא מביא את סיום המשל, אבל בספרי מובא שמה, המשך המשל שהבת מלך אומרת לבעלה לפני שהיא נפטרת, לפני שהיא מסתלקת מהעולם, היא מזרזת את בעלה שידאג וכך אחריות ולא ישכח מבניה, אומר לבעלה, עד שאת מזרזת אותי על הבנים, תזרזי את הבנים עליי שהם לא ישכחו, עליי ושהם ישכחו להיות בקשר איתי, לדאוג לי וכולי, כדי איתה בספרי. אז אם כן, באותיות שלפנינו, הדבר ראשון הרבי מגיע לדון בעצם המשל, ובאות הבאה הרבי דן בפרטי המשל. אבל בהתחלה הרבי דן על המשל בכללותו. אינו מובן, א', מה מתווסף בהבנת הכתוב והנמשל עד שאתה מצווני על בניי על ידי משל זה? בנושא שלנו, שמדובר פה על שהקדוש, משה מבקש מבני, מהקדוש ברוך הוא שידאג ויפקוד איש וימנה מנהיג על העדה. והקדוש ברוך הוא אומר לו בחזרה, עד שאתה מזרז אותי על בניי, תזרז את בניי עליי, רש"י מביא על כך את המשל מהבת מלך. אבל שואל הרבי, המשל הזה מיותר לחלוטין. מה המשל מוסיף לנו להבנת הנושא שלנו, כאשר לכאורה הנושא שלנו הוא מובן בפני עצמו, והמשל לא תורם לכאורה מאומה להבנת הדברים. יותר מזה הרבי אומר, שהמשל לא דומה לנמשל, כי הנמשל בענייננו הוא יותר חזק ויותר עוצמתי, ויותר מובן מאשר המשל. לכאורה עד הרבה, הנמשל מובן יותר וברור יותר מאשר המשל. למה? משתי סיבות. א', בקשת משה מאת הקדוש ברוך הוא, יפקוד השם איש על העדה, מובנת ומוכרחת היא, שהרי מדובר במינוי מנהיג כל עם ישראל, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו, 60 ריבו, 600 אלף דעות, 600 אלף אנשים שונים, כל אחד יש לו דעה משלו, והמנהיג אמור לדאוג ולהכיל דעות רבות ודעות שונות ומנוגדות, זה עבודה מורכבת ביותר. ואילו במשל מדובר בבניה של בת מלך, שם א', מתי מספר, זה לא כל כך מורכב, זה לא כל כך קשה, ואבא בוודאי יכול לדאוג לבנים הללו, זה לא כזה עבודה גדולה, ב', שהם בנים, ואינו מוכרח כל כך על כל פנים, שיהיה האב זקוק שיפקדו לו על בניו. כלומר, בשני דברים המשל הוא יותר חזק מהנמשל. בנמשל ברור שזה דבר הכרחי שיש לצוות על כך, דבר גדול, דבר קשה, ויש לזרז כביכול את הקדוש ברוך הוא שידאוג למנהיג שיוביל את העם, כי זה צריך מנהיג עם שאי רוח שיכול להלוך נגד 60 ריבו, בפרט שהם לא קשורים אליו במיוחד, הם לא בנים שלו. אבל במשל, א', זה הרבה יותר קל לאבא שיהיה אחראי וידאג סך הכל לכמה בנים, ב', הרי אומר, מדובר פה על בנים, שבנים מטבע הדברים הם קרובים לאבא, והאבא לא צריך זירוז מיוחד כדי שיצוו אותו על הבנים, בנים ואבא יש בוודאי בפשטות קשר טוב בין האבא לבנים. אם כן, בנמשל לכאורה לא צריך את הזירוז המיוחד, בנמשל בוודאי שיש הדגשה על הזירוז הזה, אם כן, מה המשל תורם לנמשל, כאשר הנמשל הוא יותר חזק מאשר המשל. זה א', ב' אומר הרבי, מהצד השני גם כן תמוע, מאמר הקדוש ברוך הוא למשה, צווה את בניי עליי, מובן, שהרי עברו בני ישראל על ציווי השם, וינסו אותו כמה פעמים במדבר, ויש צורך להזעירם על כך. אבל במשל, למה תיסק הדעתה, למה יעלה בדעתנו, שהבנים ישכחו על אביהם ומוכרח לצוותם על זה? הרי מה המשל, מה החלק השני של המשל? שהבעל אומר לבת מלך, עד שאת מזרזת אותי שאני לא אשכח את הבנים שלך, תזרזי את הבנים שהם לא ישכחו עליי. שהם לא ישכחו על השם, שהם ימשיך להיות בקשר איתי ולדאוג לי. אומר הרבי, מילא בנמשל, ביחס שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מובן למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תדאג שבני ישראל לא ישכחו ממני, כי ההיסטוריה של 40 שנה הוכיחה. שכן היה כמה וכמה פעמים שהעם מרדו בקדוש ברוך הוא, ועכשיו יש לחשוש שאם משה לא יהיה כאן, אז העם ימרוד, ימשיך למרוד ולעשות הפך רצון השם. יש היסטוריה בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ובמילא יש צורך והכרח בנקודת זמן זו לזרז את עם ישראל על הקדוש ברוך הוא. אבל במשל, למה באמת שהבנים לא ישכחו על האבא? למה בכלל? בין אבא לבנים יש בדרך כלל קשר טוב, ובפשטות גם אחרי שהבת מלך נפטרת, ימשיך להיות הקשר האידיאלי בין הבנים והאבא. למה האבא צריך לזרז את הבת מלך, למה הבעל צריך לזרז את הבת מלך, שהבנים לא ישכחו אותו? אם כן, כללות המשל תמוהה. באות הבא, הרבי מחדד שלא רק כללות המשל תמוהה, אלא גם כן פרטי המשל, כפי שרש"י מביא אותם, גם צריכים עיון. עוד ג', גם יש להבין את הדיוקים בפירוש רש"י, באביאו המשל, כל דבר מדויק, גם כן הפרטים של המשל, הם גם מדויקים, כמה תמיהות. א', רש"י מעתיק מדברי הספרי. איזה חלק הוא מעתיק מהמשל? משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת מצווה מזרזת לבעלה על בניה. ורש"י מוסיף כדי איתה בספרי, כלומר הוא מביא בדיוק חצי מהמשל. שואל הרבי, מה נפשך? מה העניין להביא רק חצי מהמשל? אם כוונתו של רש"י לציין את מקור המשל, ועל הלומד לעיין בפנים המקור, היה לו לרש"י לקצר ולומר, משל לבת מלך, תדע לך שיש משל, שהמשל יכול לתרום להבנה שלנו, אז אומר, תדע לך שבספרי יש משל עם בת מלך וכו'. כדי איתה בספרי, אם הוא רוצה להודיע את התוכן של המשל, הוא היה צריך להעתיק את המשל בשלמותו, ולא להביא רק פרטים אחדים מהמשל. אבל לענייננו, מה שקורה בפועל, רש"י מביא בדיוק חצי מהמשל, מה העניין בזה? אם הוא רוצה רק לומר שיש משל באופן כללי, שיציין שיש משל בספרי ולא יביא את הפרטים. אם הוא רוצה להביא את הפרטים, שיביא את הפרטים המלאים, אבל למה להביא רק חצי מהמשל? על כורכך צריך לומר שהפרטים האלה בדווקא, שרש"י מעתיק אותם, הם העיקר בהבנת פירושו, מה שכן שאר הפרטים הם לא כל כך הכרחיים, צריך להבין איפה, מהו העיקר, שמזה אנחנו מבינים, שמתוך המשל, דווקא החצי הראשון, שרש"י מביא, משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם, ואמרה לבעלה, וזרזה את בעלה על הבנים, זה למעשה עיקר הפירוש שנוגע, עיקר המשל שנוגע לענייננו, צריך להבין את משמעות הדברים. בתומי הרבי, רש"י אנחנו נראה תכף, שהוא משנה מפרטי המשל כפי שמופיעים במקור בספרי. מקורו של המשל הוא כדברי רש"י במדרש בספרי, אבל שם מובא אחרת, משל למלך שהייתה אשתו נפטרת מן העולם. מלך ומלכה, והמלכה הייתה נפטרת מן העולם, ואילו רש"י משנה לא מלכה אלא בת מלך, ולא ואותו בת מלך לא הייתה נשואה למלך, אלא הייתה מפקדת בעלה סתם ולא מלך. כלומר, הוא משנה בשני פרטים מהותיים. במקור מובא מלך ומלכה, רש"י משנה לא מלכה, אלא בת מלך. ולמי הייתה נשואה? לבעלה סתם. מה פשר הדבר הזה? והנה, אף שבוודאי מצא רש"י גרסה שכזו בספרי, שהרי כותב כדעת בספרי, זאת אומרת שאכן יש גרסה כזו בספרי, אבל היא גרסה לא מצויה. מכל מקום אינו מובן, למה בחר רש"י דווקא בגרסה זו, והוא לא נקט בגרסה הרווחת המצויה, כנראה בזה שהיא באה בספרים שלנו, אם כן הספרים שלנו היא גרסה הנפוצה, ולמה רש"י בחר באיזה גרסה, אולי לא כל כך שגרתית וגרסה נדירה יותר. ובפרט שאדרבה, לנמשל, הקדוש ברוך הוא מתאים דווקא המשל למלך. פה מדובר על הקדוש ברוך הוא, לכאורה מדובר פה על מלך. אז המשל כפי שהוא מופיע בגרסה המצויה יותר מתאים מאשר הגרסה שרש"י מביא שבת מלך הייתה נשואה לבעל סתם. על כורכך צריך לומר שדווקא גרסה זו של בת מלך שהייתה נשואה לבעל סתם מתאימה יותר לפשוטו של מקרא לדרכו של רש"י. צריך להבין את העניין. אם כן, אנחנו צריכים להבין א', כפי שראינו את כללות המשל, ב', את פרטי המשל, משל לבת מלך שהייתה נשואה לבעל סתם, גם זה צריך להבין למה דווקא הפרטים הללו הם מדויקים והם דומים לנידון שלנו. עוד שואל הרבי ג', דובר כמה פעמים שכשרש"י מציין מקור לפירושו, ובפרט כשאינו סותם דבריו רבותינו וכיוצא בזה, אלא מפרט, שאני לא סתם אומר כפי שמופיע במדרש או כפי שרבותינו אומרים, אלא מציין את המקור המדויק ספרי, הרי זה בכדי לשלול מאמר דומה הנמצא במקום אחר, אבל אינו מתאים לפירושו בפשוטו של מקרא, או שהעיון מתאים, במקור יתרץ קושייה שתתעורר אצל תלמיד ממולח, אבל כשרש"י מציין מקור מסוים, אומר אני רוצה להביא את הפירוש שלי דווקא מאותו מקור, דווקא באותו מקום. בנדול דידן, מה בא רש"י לרמז ולבאר על ידי יוספת ציון המקור כדעית בספרי, למה הוא בא לחדד שהפירוש שלנו נלקח דווקא מהספרי? אומר הרבי לכאורה, אנחנו מוצאים שיש משל דומה במדרש אחר, והנה, במדרש תנחומה, מביא גם כן משל דומה בנושא שלנו, וזה לשונו מדרש אחר, משל אחר שמובא במדרש תנחומה. משל למה הדבר דומה? למלך שנשא אישה, והיה לה שושבין, שטחן, ידיד. כל זמן שהמלך כועס על אשתו, השושבין מפייס. אם בין המלך והמלכה היה איזה אי הבנה, אי נעימות, מי שהיה מתאר, מי שהיה מטפל בדברים ומרגיע את הדברים, השושבין. אבל בא השושבין למות, השושבין הולך להסתלק מן העולם, התחיל השושבין מבקש מן המלך, אומר לו בבקשה ממך, תן דעתך על אשתך, והשושבין שהיה הידיד של המלכה, אז הוא בא למלך ואומר לו, תן דעתך שתחיו תמיד בשלום ובאחווה. אומר לו המלך, מה אתה מצווני על אשתי עד שאתה מזרז אותי לדאוג לה? צו את אשתי עליי שתתייחס עליי בכבוד ובהתאם כפי שצריך. אם כן לכאורה, יש פה משל די דומה עם אותו רעיון. לפי זה אומר הרבי, מקום לומר, שמשל זה שבתנחום הברה של לשלול, כדאיתה בכתבו, כדאיתה בספרי, כלומר, כיוון שיש פה שני משלים שהם לכאורה די דומים, עם רעיון די דומה, וזה לכאורה מה שרשי בא לשלול, כאשר אומר, כדאית בספרי, שהמשל של הספרי הוא רלוונטי, ולא המשל ממדרש תנחומה, אמנם הגופה בביאור, במה מתאים המשל שבפירוש רשי, יותר ממשל השושבין שבתנחומה. לכאורה, שני המשלים הם די דומים, וגם המשל שבמדרש תנחומה עם המלך והשושבין, גם משל די דומה, ולכאורה זה אותו רעיון. למה אם כן רשי מעתיק ואומר, כדאית בספרי, אני רוצה דווקא את המשל כפי שהוא מופיע בספרי, ולא את המשל כפי שמופיע במדרש תנחומה. אם כן, אנחנו רואים שמעומק הדברים, בתוך הדברים, מסתתרים עוד קו מההבנות, עוד כמה נושאים. צריך להבין איפה במה המדובר. ראינו שאנחנו צריכים להבין את כללות הפירוש, מה בכלל רשי בא להסביר, מה מפריע לו. המשל גם כן צריך ביאור, עצם המשל צריך ביאור, פרטי המשל צריכים ביאור. אנחנו צריכים איפה ללמוד את כל העניין בצורה עמוקה יותר. ממשיך הרבי באות ד' ומתחיל את הביאור, ביאור נפלא. הביאור בכל זה. אומר הרבי, תיבת צו, המילה צו כבר פרשה רשי כאמור בפרשת צו, אין צו אלא לשון זירוז, ומזה מובן, דה לשון צו לא תיתכן אלא לאלה המתעסקים בפועל בקיום הציווי, שהם מצריכים זירוז. אומר הרבי, דווקא בגלל שאנחנו יודעים את פשר המילה צו, אין צו אלא זירוז, מי אמור להזדרז? מי שעוסק בנושא שבו נדרש הזירוז. לפי זה, דווקא בגלל שאנחנו כבר יודעים את משמעות תיבת צו, קשה בכתוב שלנו שאלה חדשה שלא נגענו בה ולא חשבנו אותה עד עכשיו כלל. תוכן הפרשה הוא הציווי להקריב קורבנות השם במועדם. והרי הקרבת הקורבנות הוא דבר הנעשה על ידי הכהנים בדווקא, וכאן נאמר צו את בני ישראל, ולא צו את אהרון ואת בניו, כמו שנאמר פרשת צו, שהם המתעסקים בהקרבת הקורבנות. מדובר פה על קורבנות, קורבנות מתעסקים עם זה הכהנים. למה אם כן נאמר צו את בני ישראל, היה יותר מתאים, צו את אהרון ואת בניו. אם כן, מה שמפריע פה, שאלה חדשה, למה המילה צו והזירוז נאמר לבני ישראל באופן כללי, כאשר הם לא מתעסקים באופן ישיר בהקרבת הקורבנות? שאלה גדולה. וכדי לתרץ את הקושייה הזו, מעתיק רשי, צו את בני ישראל לא מפרש, מה אמור למעלה יפקוד השם, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. היינו כלומר לשלול מההבנה הפשוטה, שמדובר פה רק על זירוז לקורבנות בכלל. היינו שהפירוש צו את בני ישראל בנושא שלנו, הוא לאו דווקא לקרבת הקורבנות מיד ולדורות. זה לא רק זירוז על הקורבנות נטו, אלא זירוז כללי לכל עם ישראל על הקדוש ברוך הוא להיות קרובים ולא לשכוח ולעשות את רצון השם. קודם מיתתו של משה, והזירוז הזה נאמר אכן כמענה או בסמיכות לדברי משה, יפקוד השם. כלומר, לאו דווקא שאכן הצו את בני ישראל מדובר פה על זירוז לקורבנות, אלא מדובר פה על זירוז כללי יותר, לכללות עם ישראל, לחזק את הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא, והזירוז הזה נאמר בדווקא, בהקשר בסמיכות לפטירתו של משה, ובהמשך לציווי, לבקשת משה מהקדוש ברוך הוא, האמורה למעלה, יפקוד השם את בני ישראל, יפקוד השם איש על העידה וכו'. כלומר, צו פה מדובר זירוז כללי לכללות בני ישראל, ולאו דווקא ההבנה המצומצמת שמדובר פה על זירוז בהקרבת הקורבנות. ולכן נאמר א', לשון צו, כשם שמשה, במשל, מצווני על בניי בציווי, יפקוד השם, מצווני, כלומר, מזרז אותי, ומחזק את הקשר שלי איתם, כך ענה הקדוש ברוך הוא למשה, צווה את בניי עליי, תזרז את בני ישראל, שיחזקו את הקשר איתי, ולכן נאמר גם כן בית את בני ישראל, ולא רק את אהרון ובניו, כי אכן מדובר פה על זירוז כללי בקשר שבין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, כשם שביקש משה יפקוד השם על בניי, על כללות בני ישראל, שבזה כל בני ישראל שווים, כך ענה הקדוש ברוך הוא למשה, צווה את בניי עליי, ציווי כללי. מקודם, משה אומר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם על בני ישראל, איש על העדה, לחזק את כללות הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ככה גם כן הקדוש ברוך הוא מזרז את כל בני ישראל עליו. ג' אחר כך מוסיף שציווי זה אינו רק שימת לב זכירה על הקדוש ברוך הוא, אבל זכירה ככה כללית או לא מעשית, אלא כי אם ואמרת עליהם את קורבני וגומר, הציווי צריך להביא לידי מעשה, מעשה הקורבנות, ומובן שגם המעשה הזה צריך להיות נוגע לכל ישראל, פעולת הקורבנות, התוצאה של הקורבנות, שעל ידם, על ידי הקורבנות, נעשה ריח ניחוח, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. אם כן, הקדוש ברוך אומר למשה, אני רוצה זירוז כללי של כל עם ישראל עליי, אבל לא רק זירוז רעיוני, אלא זירוז שיתבטא בהקרבת הקורבנות והמשמעות של הקורבנות, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, אבל נחת רוח הוא מכללות עם ישראל. אם כן, לפי ההבנה החדשה הזו, אנחנו מבינים את השאלה הראשונה והמרכזית שבה פתחנו, מה למעשה יפרע לרשי ומה הרעיון המרכזי שרשי בא להסביר, ואנחנו מבינים כעת שיש פה למעשה זירוז כללי מהקדוש ברוך על עם ישראל על ידי משה, לחזק את הקשר של הקדוש, של בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והקשר הזה אמור להתבטא במעשה, בהקרבת הקורבנות נחת רוח לפניי. אלא שממשיך הרבי ואומר, שאמנם זו הבנה חדשה, אבל ההבנה המחודשת הזו מביאה איתה יחד שני תמיהות, במקביל תמיהה אחת על דברי משה, ובמקביל גם כן תמיהה אחת על דברי הקדוש ברוך הוא. באות היום הרבי, אמנם לפירוש זה, לפירוש הזה שאמרנו שיש פה זירוז כללי לחזק את הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, קשה. א', קשה על משה. דברי משה יפקוד השם נאמרו לקדוש ברוך הוא בציווי, כפי שאנחנו רואים בדברי רש"י, עד שאתה מצווני על בניי, ולכן ענה אותו הקדוש ברוך הוא צו את בני ישראל, איך ייתכן שמשה ידבר לקדוש ברוך הוא בלשון כזו, שכפי שרש"י מביא, עד שאתה מצווני על בניי, האם משה נותן ציוויים לקדוש ברוך הוא ודורש מהקדוש ברוך הוא מצווה אותו על בניו? ותמוה לומר שזה יהיה הביטוי והגישה והיחס, הדברים, התביעה של משה מהקדוש ברוך הוא. אז א', אם כן תמוה על מה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא. ב', במקביל, תמיהה על מה שהקדוש ברוך הוא כביכול מבקש ממשה. בקשת משה יפקוד השם היא דבר המוכרח לקיום עם ישראל, כמפורש ולא תהיה עדת השם קצון אשר אין להם רואה. מה שמשה מצווה, מה שמשה מבקש ורוצה מהקדוש ברוך הוא, זה דבר הכרחי. עם ישראל זקוק למנהיג, שלא תהיה עדת ישראל קצון אשר אין להם רואה, זה דבר הכרחי. ואילו מענה הקדוש ברוך הוא צווה את בניי להקריב קורבנות, תכליתו שיהיה ריח ניחוח, נחת רוח לפניי, תמוה ביותר, האם הנחת רוח לפניי שעל ידי הקרבת הקורבנות, האם היא מוכרחת יותר מיפקוד השם, איש על העדה, עד שהקדוש ברוך הוא בא בטענה למשה, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי? האם שני הדברים הם באותו יחס זה לזה? האם יש אותו חשיבות בין מה שמשה מבקש שהקדוש ברוך הוא ימנה איש על העדה, שזה דבר הכרחי וקריטי לעם ישראל, ומה שהקדוש ברוך הוא מבקש בחזרה במקביל, תצווה את בניי שיעשו לנחת רוח, איך אפשר להשוות בין שני הדברים הללו? לכאורה העניין השני הוא פחות הכרחי, אבל מדברי הקדוש ברוך הוא נשמע, עד שאתה עושה, תעשה את הדבר ההכרחי יותר, החשוב יותר, כביכול הנחוץ יותר, שבני ישראל יזדרזו עליו ולעשות לו נחת רוח. אז אם כן תמוע דברי משה לקדוש ברוך הוא, הגישה שלו בנקיטת הלשון של ציווי, וגם כביכול דברי הקדוש ברוך הוא למשה, גם הם תמוהים איך אפשר להקביל בין שני הדברים. מכוח שני השאלות האלו מהרבי מתרץ רש"י על כל זה. את שני השאלות האלה בדווקא על ידי המשל מבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת על בניה וכולי. על ידי המשל הספציפי הזו מהרבי, דווקא מבת מלך שהייתה מפקדת על בעלה, ומשה לענייננו נמשל לבת מלך בעת שהיא נפטרת מן העולם, ובעניין במקרה הזה שמפקדת על בניה, והקדוש ברוך הוא לצורך המשל והנמשל כאן הוא מוגדר כבעלה סתם, מובן כל הנעל. כלומר, שני השאלות ששאלנו, שני השאלות המרכזיות האלה, איך משה פונה בניסוח של ציווי לקדוש ברוך הוא, ודברי הקדוש ברוך הוא שהוא דורש את הנחת רוח של ידי הקורבנות, אז את שני הדברים הללו מתרץ רש"י על ידי פרטי המשל מבת מלך שמצווה על בעלה סתם, וכיוון שאלו הם הפרטים ההכרחיים, לכן מסיים רש"י כדאיתא בספרי, וזה עונה על השאלה ששאלנו מקודם, למה המשל הוא דווקא מהספרי? לשלול את המשל בתנחומא עם המלך והשושבין וכולי, כי לענייננו נוגע דווקא הפרטים האלה, בת מלך שמצווה על בעלה. אם כן, שאלנו שני שאלות באות A על ההסבר שרבי אומר, על ההסבר המחודש, מה רש"י בא לבאר, ושני השאלות האלה יתורצו לנו על ידי פרטי המשל, כפי שרבי מסביר ביאור נפלא באות ו. והביאור במשל. קודם כל, מה הייחודיות של המשל? לפי זה נראה כיצד הדברים גם כן משתלבים בנמשל. א', האישה, בהיותה בת מלך, תובעתי בתקיפות מבעלה, סתם, שאינו מלך. האישה שיש לה תוקף היא בת מלך, ויש לה את התוקף לדרוש מבעלה שהוא האדם רגיל, אז יש לה את העוצמה ואת הסמכות לדרוש בתקיפות. אבל מתי היא דורשת את זאת? בזמן מסוים, כשהיא נפטרת מן העולם, היא לא דורשת את זה כל הזמן, את התוקף הזה מתגלה בעיתוי קריטי, בעיתוי הכרחי, והיא גם כן לא מצווה אותו ולא מבקשת איזו בקשה סתמית או שגרתית, אלא בקשה הכרחית כאשר מדובר כשמפקדת על בניה. יש פה סיבה מאוד חשובה לתוקף הזה שמתעורר, יש פה תוקף שמגיע מתפקידה כבת מלך. התוקף הזה לא מתבטא תמיד, אלא בעיתוי מסוים כשהיא נפטרת מן העולם, והסיבה להתעוררות התוקף הזו כאשר מדובר פה בנושא שנוגע לבניה. כלומר, כל ימי נישואיה, הרי בכל אישה נאמר והוא ימשול בך, שהיא כפופה ובטלה לבעלה, וגם בת מלך שבעצם יכול להיות לתוקף, אמור להיות לתוקף, אבל היא כפופה לבעלה והוא ימשול בך. מתי התוקף הזה מתגלה? כשמגיע הזמן, כשהיא נפטרת מן העולם ואז יש הכרח לנהוג בתוקף. שתיים, שהיא מוכרחת לפקד לבעלה סתם על בניה, ועוד שהם נכדי המלך, אז יש פה אם כן חשיבות גדולה לבנים, במצב כזה, עיתוי קריטי וסיבה קריטית, אז חוזר ונאור התוקף של בת מלך, זה פרטי המשל, עוד מעט נראה את ההקבלה בנמשל. ב', הבעל מבקש שאשתו תצווה על בניו, את בניו עליו, או בלשון של צו וזרוז, כיוון שהוא בעלה סתם, והוא לא מלך ואין לו את התוקף של מלך, יש מקום לחשש שהבנים נכדי המלך ינהגו בו מנהג ביזיון. הבנים לכאורה יש להם יותר חשיבות כי הם נכדי המלך, אבל הבעל הוא בעל רגיל, הבעל אין לו איזה ייחוס מיוחד, אין לו איזה חשיבות מיוחדת. כיוון שהבעל חושש מהמשך הקשר של הבנים של הבת מלך איתו, לכן נחוש שאשתו שהיא הבת מלך תזרזם ותזהירם על כך, כי אולי הוא מצידו המעמד שלו לא היה מספק שהבנים שלה, שהיא נשואה לו, שהיא התחתנה אחר כך עם הבעל הזה, אולי הם מצידם לא יחזקו את הקשר איתו, מי יפעל את זה? דווקא אימם הבת מלך. וגימל, הטענה היא, עד שאת מפקדתני על בניי, תפקדי, תצווי, תזרזי את בניי עליי, כי בישלימה, מילא אם הוא היה מלך, הנה גם אם בניו לא ינהגו בו כבוד, אינו זקול כל כך להם? מלך הוא, ויש לו שרים ועבדים וכולי. אם היה מדובר במלך, אז המלך היה כביכול מסתדר במידה מסוימת גם ללא הבנים, כי יש לו עדיין עבדים ושרים, וענייניו יוכלו להסתדר ולהיפעל על ידי הפקידים, על ידי השרים והעבדים שלו, אז מה שהוא היה רוצה לפעול לו, ענייניו הפרטיים, הוא היה מקבל את כל צרכיו. אבל מאחר שהוא בא על סתם, אין לו עבדים, אין לו שרים, אין לו אלא את בניו בלבד, אם הם לא ינהגו במינה כבוד, הרי לכאורה יישאר בדד וגלמוד, ואין מי שידאג לו, לכן דווקא ההדגשה פה מבעל סתם, ולא ממלך, מלך יש לו מי שידאג לו, ובעל סתם אין לו מי שידאג לו. כל הפרטים הללו, בת מלך שיש לה תוקף, והתוקף הזה מתעורר דווקא כשהיא נפטרת מן העולם, ודווקא על בניה, והבעל הוא בעל רגיל, שמזרזת בת מלך על הבנים המערבי, כל הפרטים הללו הם מקבילים בדיוק למקרה שלנו כאן, ביחס שבין משה והקדוש ברוך הוא, שמשה מזרז את הקדוש ברוך הוא עליו ישראל, ובמקביל מה שהקדוש ברוך הוא מזרז את עם ישראל עליו. על דרך זה כל הפרטים הללו מהרבי הם גם כן מדויקים בנמשל. א', קודם כל צריך להבין את החצי הראשון, פניית משה לקדוש ברוך הוא. בעניין בקשת משה יפקוד השם, איש על העדה אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת ישראל קצון אשר אין להם רואה, כאשר מדובר על כזה בקשה הכרחית, על כזה בקשה קריטית, בדבר זה מתגלה התוקף של משה רבינו. משה רבינו, תמצית עניינו כרואה ישראל, משה כשכבר היה לו את התוקף של רואה ישראל, במקרה דומה, משה שאמר בתוקף, בנוגע לחטא העגל, ואתה אם תישא חטאתם, הרי טוב, איני אומר לך מחייני, ואם אין, אם חלילה אתה לא נושא חטאתם, אתה לא מוחה להם, מחייני נא מספרך אשר כתבת. ועוד דוגמאות כיוצא בזה, שמשה הראה תוקף של דאגה לבני ישראל צונו, תוקף גדול דוגמת בת מלך שנישאה לבעל סתם, הקדוש ברוך הוא כביכול. אותו תוקף שמתעורר כביכול שיש לבת מלך על בעל, לענייננו זה התוקף שהיה פה למשה רבינו, כאשר הוא בא לדאוג לעם ישראל לפני פטירתו, שוב התוקף שהוא ביטא אצלו בחטא העגל ובמקרים נוספות, במקרים נוספים, מתעורר פה התוקף הזה שוב, ומשה כביכול יכול לדבר פה כביכול למצב שהקדוש ברוך הוא כבעל סתם. מה המקרה כאן? כשבאה את פטירתו, בשעה שהיה צריך למסור צון מראיתו לרועה, שימלא את מקומו בהנהגת בני ישראל, בני בכורי ישראל, ממלכת כהנים שרים, תובע משה מהקדוש ברוך הוא, מאת הקדוש ברוך הוא, בתוקף של בת מלך, ואכן משה רבינו פונה פה כביכול בעניין של מצווני את בני, שהוא פונה בעניין של צו לקדוש ברוך הוא, של ציווי ודרישה, שכמו שבת מלך אולי כל החיים שלה היא מתייחסת בביטול לבעלה, אבל במצב מסוים, במצב קריטי ועבור עניין קריטי, מתעורר התוקף שלה, זה גם כן התוקף של משה רבינו שמתעורר כאן, כאשר הוא צריך לדאוג לעם ישראל סמוך לפטירתו. זה עונה לנו על השאלה איך משה פונה לקדוש ברוך הוא בצורה שכזו, כי אכן מדובר פה בבת מלך בעת פטירתה שמפקדת את בעלה על בניה. ובית, לגבי בני ישראל, שחלק מהם עברו על ציווי הקדוש ברוך הוא כמה פעמים, הרי הקדוש ברוך הוא אצלם הוא בדוגמת בעלה סתם, ולכן צריך שמשה רבינו הבת מלך יצווה בדיבור של זירוז על זה צו את בני ישראל, ההקבלה השנייה, שהבעל מבקש מהבת מלך, תצווי את בני עליי, אומר הרבי גם כן, משה, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה שיצווה את בניו עליו, כי אכן ביחס לחלק בני ישראל, שלאורך 40 השנים הם מרדו בקדוש ברוך הוא, הם לא התייחסו לקדוש ברוך הוא עם ביטול והכנעה כמלך, אלא הם התייחסו לקדוש ברוך הוא כבעל, כאבא רגיל או כאבא חורג, הם לא הראו מחויבות גדולה, אם אלה לענייננו כאן, הקדוש ברוך הוא גם כן פונה בדרישה למשה, צווה את בניי עליי, כי אני עבורם, לאו דווקא כמלך, הם התייחסו אליי, עובדה שהם התייחסו אליי פעמים רבות, כבעל סתם או כבעל חורג, ובמילא הקדוש ברוך הוא גם כן צריך לפנות למשה, צווה את בניי עליי, כי גם הקדוש ברוך הוא זקוק לציווי הזה, כי הקדוש ברוך הוא ביחס אליהם, הם מחשיבים את הקדוש ברוך הוא כבעל, ולא כמלך, לכן פה דווקא ההדגשה היא לבת מלך שהייתה מפקדת על בעלה ולא על מלך. ונקודה שלישית אומר הרבי, נקודה עמוקה יותר. למה הקדוש ברוך הוא מודגש פה כבעל סתם ולא כמלך? נקודה עמוקה יותר ג', הקדוש ברוך הוא כביכול כמו בעלה של הבת מלך, ואין לו פה את התוקף של מלך, כי הוא כביכול לצורך ביחס לקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, הוא נחשב כאבא ולא כמלך, הזקוק לבניו, ללחם, כמו אבא מבוגר, שהוא צריך את הבנים שלו, שהם יעזרו לו לעת זקנה, שהם ייתנו לו את המזון, את ההצטרכויות הבסיסיות שלו, ובמילא מובן כי צווה את בני עליי, זה דבר שמוכרח אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משתוקק לקשר, לתפילות, לחיבור של בניו איתו, כביכול לא יתברך, לא כמו מלך שיכול להסתדר בלי הבנים שלו, כי יש לו פקידים ושרים וכולי, בדווקא מדובר פה על בעל כדי לבטא שהקדוש ברוך הוא משתוקק וקמע לתפילות ולהנחת רוח של עם ישראל אליו, ולכן דווקא הביטוי פה לא כמלך, אלא כאבא סתם, כבעל סתם, וכמפורש בהמשך הכתוב, את קורבוני, את קורבנה, שהקורבנות שאתם נותנים הם לחמי, שהקורבנות הם לחמו, מזונו, דבר הכרחי של הקדוש ברוך הוא כביכול. אם כן, אנחנו רואים פה את פרטי המשל והנמשל. משה רבינו נחשב כבת מלך שמפקדת לבעלה על בניה לפני פטירתה, כי אז מתעורר התוקף המנהיגות של משה רבינו. במקביל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צווה את בני עליי, כי אני נחשב אצלהם כבעל סתם ולא כמלך, עובדה כי הם מרדו בי, ואולי עכשיו שוב מתעורר החשש כאשר אתה לא תהיה פה. הם לא ידאגו לי, אבל בעיקר ההדגשה כאן שהקדוש ברוך הוא נחשב כבעל, כאבא רגיל, שהקשר שלו עם הבנים ומה שהבנים נותנים לו, איזה לחם, זה דבר בסיסי, זה דבר הכרחי עבורו. אם כן, ראינו פה ביאור נפלא, א', ברעיון הכללי של רש"י, ב', בפרטי המשל, והפרטי המשל מדויקים בצורה נפלאה עם פרטי הנמשל, ואנחנו מבינים כעת למה המשל הוא דווקא מהספרי ולא מהתנחומה, ולמה דווקא פרטי המשל ולא כפי שהם מביאים בספרי, משל למלך ושהיה נשוי למלכה וכו'. אבל בעיקר ההדגשה פה, בעיקר החידוש כאן, שהקשר של הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל, זה כמו אבא ובנים, והאבא זקוק לקשר עם הבנים, לעניין הכרחי ויסודי עבורו, כמו לחם, כמו האוכל הכי בסיסי, הכי הכרחי של כל אדם רגיל. מכל זה לומד הרבי באות האחרון הוראה נפלאה, עוד זין, מכל זה הוראה נפלאה עבורנו בעבודת השם. הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל הוא כביכול בדווקא, לא כמו של מלך, אלא של אבא, בדוגמת הקשר שבין אב לבן, כמו שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, רק אתם, אין שם אלא הקדוש ברוך הוא ונשמות ישראל בלבד, יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, אבא ובנים שקשורים זה בזה ואין שום דבר ביניהם, אבא והבנים זה מציאות אחת. והקשר הזה שבין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל הוא עניין תמידי ונצחי שאין בו שינויים. זה לא רק אם הם עושים נחת רוח או רק בתקופות מסוימות, אבא ובן שהקשר ביניהם הוא קשר נצחי, אז אם כן, גם הקשר שבין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, זה קשר נצחי. כיוון שהקשר הוא קשר נצחי, לכן גם הקורבנות שמבטאים את הקשר הזה, הוא קורבן תמיד, מדי יום ביומו, והקורבן הזה פועל לפני הקדוש ברוך הוא נחת רוח לפניי, והנחת רוח הזה זו כביכול לחמי של הקדוש ברוך הוא. זה לא מותרות, זה לא תוספות, זה לא איזה דברים שהם לא הכרחיים, אלא הנחת רוח הזה זה לחמי, זה דבר שהכרחי כביכול לקדוש ברוך הוא. אם כן, עבורנו שקטע אנחנו לא מקריבים קורבנות, מה המשמעות, מה המסר הזה עבורנו כיום, לכל אחד, לכל אחת? אומר הרבי, עבורנו בזמננו, תפילות במקום תמידים תקנום. מה שהיה בשעתו בבית המקדש נפעל על ידי הקורבן תמיד, נפעל אצלנו, על ידינו, על ידי התפילות של כל יום, של כל אחד מאיתנו, שחרית מנחה וערבית. ובמילא, אם יעלה בליבו של אדם המתפלל, מהי החשיבות הגדולה כל כך, של עבודת התפילה שלי, ומדי יום ביומו, כבר התפללתי כבר עשרות שנים, וכל יום אני אתפלל שלוש תפילות, מהו הרעש אם יחסר חלילה, מה כל כך ההכרחיות? אם אני אחסיר חלילה אחד מהתפילות, ביום פשוט של ימות החול, איזה מנחה, איזה ערבית, תפילה קצרה, מה יקרה אם אני אחסיר תפילה אחת? אומר הרבי, על כך באה המענה וההוראה מהפירוש רש"י שלנו. הקדוש ברוך הוא ביקש, צווה את בניי עליי, הקדוש ברוך הוא מדורש ממשה שהבנים שלו ישמרו להקריב במועדו שניים ליום תמיד. ועבורנו הציווי הזה ממשיך, קורבן התמיד ממשיך, הציווי הזה ממשיך על ידי הדרישה מאיתנו לתפילה, שהתפילות באות במקומם, והקדוש ברוך הוא על התפילות שלנו, על הקורבן תמיד הנצחי שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לחמי, זה הכרחי עבורי, ועבור הקדוש ברוך הוא, הנחת רוח שנעשה לפניו, הלחם שניתן לו על ידי התפילות שלנו, עבורו זה חשוב עוד יותר, מיפקוד רואה לכל בני ישראל, כפי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי, שזה הכרחי, לא פחות מאשר הציווי הבסיסי של מנהיג לעם ישראל. ומובן לו מהרבי שכן הוא בכל יום תמיד, הציווי הזה והדרישה הזו והלחמי, הנחת רוח והאוכל שאנחנו נותנים כביכול כלפי מעלה, הוא בכל יום תמיד, גם בימים המיוחדים שבשנה, וגם ביום פשוט, בימות החול, ובמילא מסיים הרבי וחותם את השיחה הנפלאה הזו, המסקנה היא שבכל יום ויום, נעשה על ידי התפילה של כל אחד ואחד מאיתנו, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. שיחה נפלאה, ביאור נפלא מהרבי, יישר כוח ובשורות טובות.